אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. אז איך קונים ביטקוין בצורה בטוחה? ומבלי להסתבך עם נוכלים ועם רשויות המיסוי והחוק, מהם התהליכים שבהם חלפנים בודקים את המידע שלכם? איזה מידע יש לרשויות האכיפה ולגופים גדולים? והאם אנחנו באמת אנונימיים כשאנחנו רוכשים קריפטו מטבע? יונתן קלינגר הוא עורך דין העוסק בתחום דיני המידע, מלווה חברות הייטק ותוכן. והוא מציג את הפרק, איך לקנות את הביטקוין הראשון שלך בשלום.
ברוכים הבאים לביטקוין בייסיקס, הרצאות מבוא לביטקוין. זה לא הרצאות מתקדמות, אנחנו לא מדברים על נושאים מאוד מסובכים, מאוד קשים, אנחנו מדברים על הבסיס של הבסיס של הבסיס. ההרצאות האלה באות בסדרה כל יום רביעי פה בטוילאב, שמערכים אותנו, תודה רבה. ובהרצאות האלה מגיעים אנשים כמוני שיש להם טיפה ידע, לא המון, ועוזרים לכם בצעדים הראשונים שלכם בעולם הביטקוין. בשבוע שעבר היה פה עורך חשבון חנן ארנפלד, נכון? ודיבר על מיסוי. מני העביר הרצאת מבוא של בכלל מה זה ביטקוין. הרצאות האלה לא מיועדות לאוכלוסייה היותר מתוחכמת, לאנשים שיש להם הבנה, שכבר קנו את הביטקוינים שלהם, אלא לאנשים שרוצים להכיר יותר את העולם הזה. בסוף המפגש פה התקיים בחוץ מאחורה משהו שנקרא פיני סקוור, שזה מפגש חברתי של אנשים מקהילת הביטקוין שרוצים לשבת, לדבר אחד עם השני, להחליף רעיונות, חוויות ודברים כאלו. אני יונתן קלינגר, אני עורך דין, אבל זה ממש כמעט ולא רלוונטי ל-80% מההרצאה שלי, רק ה-20% האחרונים. ואני הולך לדבר איתכם על אחד הדברים הכי בסיסיים שיש, וזה איך להשיג ביטקוין, או שברירי ביטקוין, או ממש שברירים של שברירי ביטקוין, זה בכלל לא משנה, איך להחזיק את הביטקוין הראשון שלכם. רגע, זה קדימה וזה אחור, זה קדימה, אוקיי. אז בהתחלה אנחנו נדבר על איך קונים את הביטקוין, ואחר כך נדבר על למה כשאתם הולכים לקנות ביטקוין, שואלים אתכם כל מיני שאלות שלא תמיד נעים לענות עליהן, ומה זה בכלל איסור על בנת הון, ו... למה יש את כל העולם הזה של זיהוי והכרת הלקוח. אז איך אני קניתי? כשאני התחלתי להכיר את ביטקוין, קראתי על הטכנולוגיה, למדתי, התעניינתי, היה ממש כיף, ב-2011, 2012, 2013, התרשמתי, היה נראה לי ממש מגניב, ואמרתי, טוב, אחלה טכנולוגיה, אחלה דברים, כשזה יתפוס קצת אני... אתקדם, אני אקנה אולי משהו, אני אתקרב, ותמיד דחיתי, ואז הגיע נובמבר 2013, ואמרתי, טוב, יאללה, אני אקנה את הביטקוין הראשון שלי. ולא את הביטקוין, כי ביטקוין כבר היה יקר, הוא היה $400 ליחידה, אז הלכתי ועשיתי עסקה הרבה יותר קטנה, ומה שאני עשיתי עדיין אפשרי היום, זו כנראה הדרך היחידה, סליחה, יש עוד דרך, אבל הדרך הפשוטה שהייתה אז לקנות ביטקוין באמצעות כרטיס אשראי, כי בתור איש שמאבטח את חשבון הבנק שלו, אין לי העברות בנקאיות יוצאות מהחשבון באינטרנט, וזאת הדרך שהייתה אז הכי מהירה, והיא הייתה באמצעות אתר שנקרא VirWox, הוא עדיין פועל, VirWox זה Virtual World Online Exchange, אתר שמאפשר לכם לקנות מטבעות של Second Life. מכירים את המשחק הזה? שמעתם עליו? זה משחק של עולם וירטואלי, ויש שער של דולרים למטבעות Second Life. אבל מה שעוד אפשר לעשות, זה לקנות את המטבעות האלה עם ביטקוין, ולהמיר אותם החוצה לביטקוין, וגם אז היה אפשר. זה אחד מאמצעי התשלום באקסצ'יינג', וכמו ש-MT Gox התחיל בתור, מני, Magic the Gathering Online Exchange, אתר להחלפה של קלפי Magic, ועל הדרך גלגל פנימה את הביטקוין, גם VirWox התחיל כאתר, ועדיין אתר לקנייה של כסף לעולם הווירטואלי הזה, אז הפקדתי באמצעות פייפל משהו כמו 40 יורו, שילמתי את העמלת פייפל שלהם ואת הפי, ונשארו לי בערך 35 יורו, קניתי מטבעות של Second Life ושילמתי עמלת המרה על הדרך, ואז אמרתי בשער השערורייתי שלהם של הביטקוין, ויצאתי בסופו של דבר עם משהו כמו 0.1 ביטקוין, בסוף כל התהליך המאוד קצר, שלקח כמה דקות, הזה, אי שם בנובמבר 2013. ככה אני קניתי. מאז עברו 5 שנים, והחוויה השתפרה, השתנתה. הרבה יותר קל לקנות היום, הרבה יותר קל להתקין היום ארנקים ולהחזיק, והרבה יותר קל לסחור, וב-40 דקות הקרובות אנחנו נדבר על מה צריך לעשות כדי שיהיה לכם את המטבע או שבריר מטבע הראשון, וחשוב להגיד, אני לא ממליץ לאף אחד לקנות מטבעות בתור השקעה. בשביל לדעת אם כדאי או לא כדאי להשקיע, אתם צריכים גם להכיר את הטכנולוגיה מאוד טוב, גם להכיר את השוק, גם לדעת לתכנן את הסיכונים שלכם, וגם שיהיה לכם כסף פנוי. ביטקוין יכול מחר בבוקר לעלות ל$50,000 ליחידה, ויום אחרי לרדת ל$5 ליחידה. אף אחד לא מבטיח לכם שמטבע כזה או אחר יהפוך אתכם לעשירים. אי אפשר להתעשר מהשקעות ספקולטיביות בתוחלת קבועה. אם אתם תלכו וכל מי שמציע לכם להשקיע ואומר לכם שזה יהיה הדבר הבא ותשקיעו אצלו, כנראה שתפסידו את כל הכסף שלכם. ולכן ההמלצה שלי, וזה גם איך שאני נהגתי לאורך השנים, זה להיות מאוד שמרן. אני לא מחזיק כמויות היסטריות של ביטקוין, אני אוהב את הטכנולוגיה, אני אוהב את הקהילה מסביב, אני פה לא בשביל הכסף. וזה חשוב, כי אני לא רוצה שאנשים יסיימו את ההרצאה הזאת וירוצו לקנות ביטקוינים, כי יגידו, אוקיי, עכשיו למדנו איך קונים. אז הדבר הראשון שחשוב כדיסקליימר, אני לא ממליץ לכם להשקיע, כי אם אתה משקיע, אתה לוקח המון סיכון עם הכסף שלך, ואף אחד לא מבטיח לכם ששנייה אחרי שאתם תקנו השער לא ירד למטה. אף אחד לא שולט בשער הזה. אני שילמתי מחיר שערורייתי. באותו יום הלכתי לטבלה, השער היה $354.66 למטבע. כמה ימים אחרי זה הוא קפץ כבר לאזור ה-600, זה היה גרף של חודש נובמבר האכזרי, שבסופו הוא הגיע ל-$1,200, ואז התרסק בכמה שעות. המחיר השערורייתי הזה הקה בי, ואף אחד לא מבטיח לכם שהיום, איפה שאתם נמצאים, אתם לא בדיוק בשנייה הזאת שהגרף הולך להתרסק, או שהגרף הולך להמשיך לעלות. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו. אז מה אפשר לעשות היום? היום האפשרויות הרבה פחות מוגבלות ממה שהן היו ב-2013. הדבר הראשון שאפשר לעשות, זה קל לקנות היום ביטקוין באמצעות מזומן. כלומר, ללכת למכשירים, ל-ATM'ים, ולקנות, וקל לקנות באתרים. אבל בשלב הראשון, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות, זה שיהיה לכם ארנק. הדוגמה שאני מביא פה היא הדוגמה הכי פשוטה, אבל אחת הכי פחות מאובטחות שיש. מה זאת אומרת? ארנק ביטקוין וולט של אנדריאס לאנדרואיד, אתם יכולים להתקין אותו בערך ב4 שניות, הוא לא יבקש מכם כל מיני אפשרויות גיבוי מאוד מסובכות, שאני ממליץ לכם לעשות אם אתם הולכים להחזיק יותר מ$50 בארנק שלכם. הוא לא מבקש מכם עקרונות הבטחה, הוא לא ננעל בסיסמאות בצורה קבועה, הוא פשוט ארנק שמיועד לבזבוזים, להטעין אותו ב-50, 100, 200 שקל, ולהשתמש בו כשאתם קונים פלאפל. זה השימוש של הארנק הזה, והוא הארנק הכי פשוט להתקנה. כל מה שצריך לעשות, להיכנס לפלייסטור, להתקין אותו, והוא נפתח ויש לכם כבר כתובת. זה הכל. האם אנחנו סומכים עליו? יחסית כן, ארנק בקוד פתוח, כל אחד יכול לראות את הקוד שלו, כל אחד יכול לעשות אותו לבד. אם אתם רוצים להיות יותר מתוחכמים, יותר מסובכים, יש ארנקים יותר מאובטחים כבר לטלפון, מייסיליום, לדוגמה, אנחנו כבר ממליצים עליו, כי הם חזרו לסגוויט, הם חוזרים לסגוויט. מייסיליום, לדוגמה, לאנדרואיד, שהוא יותר מאובטח, הוא יותר קשה גם לעבוד איתו, טיפה יותר מסובך, יש ארנקים למחשב שהם הרבה יותר מסובכים, ויש ארנקי חומרה, ארנקים שהם מכשירים פיזיים שצריך לחבר אותם למחשב. הכלל הוא פשוט. אם אתם מחזיקים את הארנק ואתם מחזיקים את המפתחות, זה כסף שלכם. אם הארנק והמפתחות והגיבוי של הארנק לא נמצא אצלכם, אלא אתם מתארחים במקום חיצוני, ואם פורצים לאותו מקום ואנחנו נגיע לזה, הכסף שלכם יכול להיעלם, אז הכסף הוא לא שלכם. מה זאת אומרת? הכסף יכול להיעלם. נגיע לזה. הדבר הבא שאתה צריך למצוא, זה מישהו שימכור לכם. לדוגמה, אתר B2C הישראלי, הוא בורסה. מה זה בורסה? זה אומר שיש בו order book. יש בו רשימה של אנשים שרוצים למכור באותו רגע, והמחיר שהם רוצים למכור בו, ורשימה של אנשים שרוצים לקנות באותו רגע, והמחיר שהם מוכנים לקנות. ברגע שהוא מצליח לעשות match, כמו בטינדר, למצוא זיווג שרוצה לעשות את העסקה באותו מחיר, הוא משדך ביניהם, וגורם לעסקה הזאת לקרות. עכשיו, הוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא מרוויח, הוא גובה עמלה כחלק מהעסקה, לא גבוהה במיוחד, אבל הוא עדיין גובה עמלה, צריך להפקיד כסף מחשבון הבנק שלכם בעברה בנקאית פנימה, ואם אתה מרגיש פער מזל בטירוף ועם יד חמה ואומר אני רוצה להיות דיי טריידר, אתה יכול לשבת שם, לקנות ביטקוין, השער עולה, למכור, להעביר בחזרה למזומן, השער יורד עוד פעם, לקנות, לעשות מסחר יומי. אני לא מהאנשים שחושבים שאפשר להתעשר ממסחר יומי, אני לא מהאנשים שאוהבים מסחר יומי, אני פה רק בשביל לספר לכם איך אפשר לקנות, סיימת את הטרנזקציה, תמשוך החוצה. הדרך השנייה הגדולה בארץ זה אתר Bits of Gold, אתר ותיק מאוד שמאפשר לכם לקנות. פה אין לכם מישהו שעומד מולכם, זה לא שצריך לעשות טינדר אחד מול שני, יש להם תמיד תעריף, במחיר הזה הם מוכרים לכם, אתם שולחים להם כסף בהעברה בנקאית, בשנייה שההעברה נקלטת אצלהם ננעל השער, ואז אתם מקבלים את הביטקוינים שלכם, זה שירות מצוין, אבל יש לו בעיה אחת, וזה אי הוודאות לגבי השער. אם אתם עושים העברה בנקאית, ובשעה, שעתיים, שלוש, חמש שעות האלה, יש איזושהי בעיה, יכולות להיווצר בעיות עם שערים. השער ננעל, מבטיחים לכם שער, אבל העברות בנקאיות לפעמים יש להן בעיות. לביטס אוף גולד יש גם כספומט שיושב באחוזת בית, ואפשר ללכת ולקנות בכספומט במזומן ולא בהעברה בנקאית. אפשר גם לפגוש אנשים פנים על פנים. אתר Local Bitcoins מאפשר לכם ללכת, לאתר אנשים בסביבה שאתם נמצאים בה, ולפגוש אותם בחצר, לתת להם שטר של 50 שקל, ושהם יעבירו לכם ביטקוין. ואם זה נשמע לכם קצת מסוכן, אז אני אגיד, יש פה אנשים אמינים ויש אנשים פחות אמינים, אבל השאלה האם אתם רוצים לקבוע עם בן אדם ברחוב, לתת לו כסף במזומן ובאמת לקוות שהוא ייתן לכם את הביטקוינים אחר כך, גם אם אתם מקבלים שער יותר טוב לפעמים, יש לזה מחיר. והמחיר הוא שאתם צריכים לצאת מהבית, לפגוש מישהו, לא לדעת אם כשאתם הולכים עם המזומנים או סתם עם הביטקוינים על הטלפון שלכם, אתם בבעיה, כן או לא. אז Local Bitcoins מאפשר לכם לאתר אנשים בסביבה שלכם, להיפגש איתם, לעשות העברות בנקאיות, למכור במזומן. יש גם אנשים שבקבוצות שונות בפייסבוק מציעים למכור ולקנות, האמינות שלהם שוב מוטלת בספק, ויש עם זה בעיות אחרות, נגיע אליהן. הדבר הבא שאפשר לעשות, והוא המועדף עליי, זה לעבוד עבור הביטקוינים שלכם. ללכת לאתרים כמו XBT Freelance, ויש כל מיני אתרים כאלה, או למצוא לקוחות שיהיו מוכנים לשלם לכם בביטקוין. זאת הדרך הכי טובה לקבל ביטקוין, ולהוציא חשבונית בסוף. למה? כי ככה אתם עובדים ומקבלים תשלום בביטקוין. אתם לא סתם משקיעים, אתם חלק מהקהילה שעושה עסקים בביטקוין. אתם יכולים לקבל את התשלום ככה בלי שהוא יצטרך לעבור בבנק, אתם חוסכים את עמלות העברה, את עמלות הקנייה, המחירה, ואתם נותנים למישהו שירות, ואם זה שירות שלכם, אתם מספקים שירות, אתם לא מוציאים כסף מהכיס, אתם מספקים עבודה, יש מקרים שזה עולה פחות לכם בשביל לתת את השירות הזה. אז ב-XBT Freelancer מחפשים אנשים שכותבים מאמרים, אנשים שעושים קידום, אנשים שמתכנתים, אבל גם אני בתור עורך דין מקבל תשלום בביטקוין מחלק מהלקוחות שלי, וזה קל. זה הרבה יותר קל מאשר להתעסק בעברות בנקאיות, והצ'ק בדואר, לא בדואר, וזה הרבה יותר קל כשיש לך ארנק ביטקוין, אתה פשוט שולח את הכתובת של הארנק, והלקוח שלך את הכסף, ותוך דקה אתה רואה את זה, ואתה לא צריך לחכות יום עסקים, כמו בבנק, לעברות בנקאיות. וגם אי אפשר לעשות לך ביטול עסקה, כמו בכרטיס אשראי. אני מקווה שהייתם בהרצאות שדיברו על אי ההפיכות בהרצאה של מני, על למה ואיך הבלוקצ'יין עובד. אבל בגדול, השיטה הזו היא השיטה המועדפת. תעבדו עבור הביטקוינים שלכם, וכשיש לכם את הביטקוינים האלה, תשלמו עבור איתם לאחרים על שירותים שהם קונים, שאתם רוצים לקנות, או על מוצרים שאתם רוצים לקנות. ככה אתם מתנתקים מהמערכת המוניטרית, אתם לא תלויים בה יותר. עכשיו, יש סיכונים ברכישה. הדבר הראשון שאני חוזר עליו, זה שאחרי שקניתם את הביטקוין, שבריר ביטקוין, 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל שלכם, אתם לא מומלץ, אלא אם אתם סוחרים יומיים, אנשים שמתעסקים כל היום בלקנות ולמכור ולשחק על השערים, להשאיר כספים באקסצ'יינג'. למה? קודם כל, כי אתם בני אדם, ובני אדם לא יודעים להבטח את החשבונות שלהם. אתם תשתמשו באותה סיסמה לאקסצ'יינג', לאימייל שלכם, לפייסבוק, וגם לאתר היכרויות שנרשמתם בו, וכשיפרצו לאתר ההיכרויות ויגלו את הסיסמה שלכם, ישתמשו בדיוק באותה סיסמה אחר כך לאקסצ'יינג', ויכנסו ויקחו לכם את כל הכסף משם. קורה? מה לעשות? הדבר השני, זה שהרבה פעמים יש באגים בתוכנות של האקסצ'יינג'ים האלה, שמאפשרים לאנשים לפרוץ, או שיש הונאות מבפנים, שפשוט מישהו סוגר את האקסצ'יינג' קם והולך. בסוף 2013 קניתי משהו כמו 20 אלף דודג' קוינס, איזשהו מטבע שאני מאוד מחבב, וקניתי אותם באיביי, שילמתי למישהו באיביי 10 דולר שלמים על אותם מטבעות, אני לא חושב שהם היו שווים הרבה יותר היום אגב, אבל לא נורא, והיה לי ארנק ווב, ארנק אונלייני כזה, ויום אחד הבחור שהפעיל את הארנקי ווב אונליין, פשוט סגר את האתר שלו. וכשהוא סגר את האתר, נעלם לי כל הכסף. אז הלכו 10 דולר, 20 דולר, לא זוכר אפילו כמה. קורה. אבל אם אין לכם את המפתחות של הארנק שלכם, ושיהיו לכם הרצאות מתקדמות יותר על איך פותחים ארנק ומתקינים ארנק, אין לכם שליטה בביטקוין שלכם, ולכן הכספים שלכם תמיד צריכים להיות במקום מאובטח, בארנק טוב, שיושב על מכשיר שלכם, שמגובה, שאתם שולטים עליו, ולא באיזשהו לפטופ שלא נעול אף פעם, ויש אליו גישה עם כל מיני אנשים אחרים. לא להשתמש באותם סיסמאות למחשב ולמייל ולאתרים שאתם משתמשים בהם, לגבות, 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 ואני חייב להדגיש כמה זה חשוב, כי הרבה מאוד אנשים in the early days, היו להם אלפי ביטקוינים על הארדיסק, ויום אחד הארדיסק הלך ביחד עם הביטקוינים, זרקו את הארדיסק למזבלה, ואחרי זה הפכו הרים של זבל כדי לחפש הארדיסק שיש עליו 20-30 אלף ביטקוין, ולא מצאו. כל הדברים האלה קורים כל הזמן, ולאקסצ'יינג'ים פורצים, אני חושב שכל 3 חודשים יש אקסצ'יינג' שנפרץ, והשער בום יורד בגלל אותה פריצה. הדבר הבא, זה הונאות. הונאות יכולות להיות מישהו שאומר לכם בוא ניפגש, והכתבה היא מ-2014, ההונאה הייתה בסוף 2013 אם אני לא טועה, אדם שאומר לכם בואו ניפגש, אני אקנה מכם מטבעות, את המטבעות האלה אתם מכירים, מטבעות האלומיניום שמני מדפיס, אז הבלוגר הלמו העלה פעם על הצה, אני לא יודע כמה יומיתית על מישהו שהונו אותו ומחורו לו כאלה בתור ביטקוין שלם, כי הוא פשוט לא הכיר את העולם הזה, אז מכרו לו חתיכות מתכת ואמרו לו, זה ביטקוין, כך. זה סוג ראשון של הונאה. סוג שני של הונאה זה שיבוא מישהו, יגיד לכם, כן, אני מעביר לכם, ייקח מכם את הכסף המזומן שלכם, או שיראה על המכשיר שלו איך הוא מעביר כסף ולא באמת יעביר, או שיבלבל אתכם, או שיעשה כאילו הוא רוצה לקנות מכם ביטקוין, וישלם לכם בהעברה ויבטל את ההעברה, אני חושב שהיה משהו כזה היום בקבוצת ביטקוין ישראלי אפילו, והונאות קורות כל הזמן, מה שאומר שהצד שאתם עושים איתו את העסקה לקנות, צריך להיות צד מכובד, מוכר, אבל גם לגדר, לא לעשות עסקאות גדולות בפעם אחת. אם אתם רוצים לנסות את מזלכם ולהכיר את עולם הביטקוין, ואתם רוצים ללכת ולהשקיע 20 אלף שקל, בשלב הראשון תקנו ב-100-200 שקל, תראו איך זה עובד. נגמרו ה-100-200 שקל, העסקה עברה, ראיתם שהכל בסדר, שהארנק שלכם מתפקד, שהכל מגובה, תעברו ל-1,000. מצוין, ראיתם שהכל עובד, שהגיבוי עובד, שאתם מצליחים לשחזר מגיבוי את הארנק, תקנו עוד 5,000. וככה כל פעם, בהפרשים של כמה ימים, לראות שהכל עובד, לראות שאתם מסתדרים, לראות שאתם לא מסתבכים, לראות שאתם יודעים לעבוד, הונאות קורות כל הזמן, וכמה שאנשים ישמעו שיש לכם יותר, או ידעו שיש לכם יותר ביטקוין, הם ינסו לעקוץ אתכם, ולכן הדבר הבא שחשוב לזכור, זה לא לדבר עם אף אחד על כמה יש לכם. לא להסתובב ולהתרווה, ואני משקיע, ויש לי כך וכך 10,000 שקלים, כי עם כל הכבוד, נניח שמישהו יודע שיש לכם 20 ביטקוין, 30 ביטקוין, 40 ביטקוין בבית, הדבר הראשון שהוא יעשה זה לחשוב טיפה בראש ויגיד, אוקיי, אז איך הם מגבים את, את הארנק שלהם? או שיש להם פתק בכספת, אז אני אפרוץ אליהם הביתה ואני אגנוב את הכספת, ואם יש שם מיליון שקל זה שווה לי, או שזה הכל על הלפטופ או על הטלפון שלהם ואז אני אגנוב, או שיש להם ארנק חומרה, אז צריך לארנק חומרה זה גיבוי, אז גם אותו הם שומרים איפשהו, אז אני אלך לשם. ברגע שאתם אומרים כמה יש לכם, אתם אוטומטית נחשפים להונאות. אל תדברו. לרשויות המס תדווחו. לרואי החשבון שלכם תדברו איתו על זה. אבל ללכת ולהתרברב ולספר כמה כסף יש לכם, להראות כמה, את הארנק שלכם עם מלא כסף, לא, לא לעשות זה. כשאתם עושים עסקה, וזה לא משנה אם זה פנים אל פנים, או מול אקסצ'יינג, או מול כספומט, לחכות ולראות שיש אישור לעסקה הזאת. ומה שאתם רואים כאן זה מדצמבר 2017, שהרשת הייתה עמוסה במיוחד בגלל הייפ, וזה הביא למצב שבו עסקאות לקחו 3-4-5 ימים, אנשים שילמו עשרות דולרים עמלות פר עסקה, ומעבר לכל זה, היו עסקאות שגם לא עברו שבועיים. עכשיו, כולכם הייתם פה בהרצאת המבוא של מני, שהסביר מה זה דאבל ספנדינג, ולמה אנחנו בעצם צריכים ביטקוין? לא. אז אני אסביר. למה ביטקוין כמטבע מבוזר הוא כל כך מהפכני? כי הוא מונע אפשרות שבה אני אשלם לשני אנשים את אותו מטבע, ואוכל לצאת מזה בשלום. ביטקוין בעצם בנוי בלוק אחרי בלוק, וכל בלוק כשהוא נחתם, הוא משנה את העסקה, ולכן אנחנו מחכים שתיגמר העסקה בבלוק, שהיא תחתם, ואז נוכל לראות אם העסקה הזאת באמת אושרה, נוכל לדעת שבהסתברות מאוד גבוהה, גם בבלוק הבא היא תקבל אישור. אחרי שהיא מקבלת 3 או 4 אישורים, אני יודע שבשביל לבטל את העסקה הזאת, צריך לגלגל את כל הבלוקצ'יין אחורה 4 בלוקים, משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי בהינתן המצב הנוכחי שלנו, ולכן היא לא תבוצע פעמיים. לעומת זאת, אם מישהו בא ומבצע עסקה פעמיים מהארנק שלו, פעם אחת הוא מעביר למני ופעם אחת הוא מעביר לנועה, במצב כזה, אם העסקאות האלה עוד לא אושרו, אני לא יודע אם העסקה הזאת סופית, ואם ביצעתי עסקה של 30 או 40 אלף דולר בביטקוין, וטרם קיבלתי עליה אישור, מה זה אומר? זה אומר שכל עוד לא קיבלתי אישור, הצד השני עוד איכשהו יכול לעשות משהו חכם ולהצליח לבטל את העסקה הזאת, ואני עוד 10 דקות יהיה בלי הכסף שלי, כי העברתי אותו כבר, ובלי הביטקוין, ולכן עד שאין אישור לעסקה, אם עשיתם עסקה פנים אל פנים, אתם לא עוזבים אישור. זה שזה מופיע באקספלורר לא אומר שזה מאושר. אישור אומר שהבלוק נחתם והעסקה נכנסה לתוך הבלוק. האקספלורר מראה שהעסקה שודרה לרשת. גם כשאתה רואה בארנק שלך, זה לא אומר שזה סופי. על העסקה, אתה נכנס לעמוד של העסקה באקספלורר ורואה אותה ובודק כמה אישורים היא קיבלה. רק אחרי שהיא תקבל 2-3-4 אישורים, רק אז 20-30 דקות אחרי, זה אומר שהעסקה היא כמעט ודאית. אחרי 100 אישורים, אני יכול להגיד לך שהיא הרבה יותר ודאית. אחרי 1,000,000 אישורים, היא ודאית. בפועל, ההסתברויות הן משהו בסגנון זה היה בגרף שראיתי היום, אם אני לא טועה, מני תתקן אותי אם אני טועה במתמטיקה, אם העסקה אושרה פעם אחת משהו כמו 0.4% שהיא תהיה תקלה, אם היא אושרה פעמיים זה כבר 0.01 ויורד בסדרי גודל כאלה, אבל עדיין כדאי מאוד לשבת ולחכות 2-3 בלוקים אחרי שהעסקה אושרה, כדי להיות ודאי. עוד פעם, נחזור, עסקאות קטנות יותר, יש לך ודאות גבוהה יותר כל פעם, כי אתה עושה את זה במכות קטנות, וגם אם מקצו אותך פעם אחת, לא קרה כלום. עכשיו נעבור לדבר על החלק היותר מעניין, וזה איסור על בנת הון והכרת הלקוח. בעצם מה קורה כשאתם קונים את הביטקוין שלכם ברקע. רקע משפטי, בישראל יש חוק שנקרא חוק איסור על בנת הון, הוא עבר בתחילת שנות ה-2000, החוק הזה מיועד למנוע מצב שבו כספים ששימשו לרווחי פשע, מושקעים בעסקים לגיטימיים, ונכנסים בחזרה למחזור שלנו, מה שנקרא הלבנת הון, או באנגלית מכבסת הון, money laundering, והוא מתעסק ברשימה של עבירות מקור, סחר בסמים, הימורים, זנות, עבירות יחסית חמורות, לאחרונה הכניסו אליהם עוד עבירות, ואומר, כסף שהמקור שלו מאותן עבירות, מוסדות מסוימים, בנקים, רואי חשבון, עורכי דין, וגם אקסצ'יינג'ים וצ'יינג'ים של ביטקוין, לוודא את מקור הכספים ולזהות את הלקוחות שלהם, כדי לוודא שכסף שהוא לא לגיטימי לא נכנס פנימה. החוק הזה בעצם לא הופך את כולם לחשודים, הוא לא אומר שאתם עבריינים אם אתם משתמשים במזומן, אבל הוא אומר שלכל תהליך של עסקה שמעורב בכסף, ומחליפים סוג אחד של כסף לסוג אחר של כסף, יעלומים, לזהב, לשטרות של דולרים, ליורו, כל הדברים האלה, אם יש סכומים מסוימים, או אם יש התנהגות מסוימת חשודה, צריך לעצור ולברר מה זאת העסקה הזאת. זו המשמעות של חוק איסור הלבנת הון. לצורך החוק הזה, הותקנו תקנות, יצאו צווים, ובעצם המחוקק שלנו והרגולטור שלנו אמר מה צריך לעשות, מה המינימום של המינימום שצריך לעשות, כדי להגיד אוקיי, העסקאות האלה בסדר. עכשיו, כשאתם תלכו לקנות ביטקוינים, מגופים מכובדים שיש להם רישיון, לא 50 שקל בחצר ממישהו זר לגמרי, אתם תהיו חייבים בישראל לעבור את התהליכים האלה. ועצם זה שאתם תנסו להתחמק מהתהליך הזה, זו כבר נורה אדומה שאומרת שיש משהו חשוד בעסקה שלכם, וקחו את זה בחשבון. אז הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לא לפחד מהתהליך. כשאתם נרשמים לצ'יינג' לאקסצ'יינג', יבקשו מכם זיהוי בסיסי. מה זאת אומרת זיהוי בסיסי? הרמה הבסיסית של זיהוי אומרת בסך הכל, לוודא שאתם זה אכן אתם, כלומר, לסרוק את תעודת הזהות שלכם, את רישיון הנהיגה שלכם, את הדרכון שלכם, אמצעי זיהוי אחד, לפעמים לוודא גם את כתובת המגורים שלכם, כלומר, לוודא שאתם באמת גרים איפה שאתם גרים, ספח של תעודת זהות, בחול זה חשבון, utility bill, או דברים כאלה. אם אנחנו נתקדם טיפה, יבקשו מכם אולי עוד פרטים לגבי זהות, להראות שאתם באמת בעלי חשבון הבנק שהכסף מגיע ממנו, נגיע לכל הדברים האלה עוד מעט, אבל בשלב הראשון, זה שאתם הולכים לקנות ביטקוין, אומר שישאלו אתכם מי אתם, ירשמו את זה, אז קחו את זה בחשבון, אל תפחדו מזה, זה חלק מהעניין, זה נשמר אצל מי שאתם קונים ממנו, זה לא שהוא לוקח מכם את תעודת הזהות, והוא ישר רץ למשטרה ואומר, החברה האלה קנו ביטקוין, הם סוחרי סמים, לכו תעצרו אותם, אלא הוא חייב לעשות את הרישום הזה כדי לוודא שאין עסקה חשודה. עוד טיפ, לא לקנות בשביל חבר. אם בא אליכם מישהו ואומר לכם, תקנו בשבילי, אתם מבצעים פעולה עבור משהו שנקרא משפטית נהנה. זאת אומרת, אתם לא באמת הצד לעסקה, אתם פיקטיביים, אתם קוף. זה סימן מחשיד אוטומטית. אם אתם רוצים לקנות מתנה לחבר ביטקוין לחתונה, זה דבר אחד, וזה בסדר. אבל אם אתם ועוד 5 חברים מקבלים כל אחד 200 שקל כדי ללכת לכספומט ולקנות בכספומט ב-2,000 שקל כל אחד ביטקוינים, אז כנראה שיש פה איזושהי עסקה חשודה. עכשיו, רוב הסיכויים גם שהעסקה הזאת תתפס אחר כך, ואנחנו נדבר על זה. אבל הרבה לפני זה, כשאתם מבצעים פעולה שאין בה היגיון עסקי, שאתם עושים משהו שהוא לא רציונלי, אתם קונים בשביל חבר שלכם, קונים בשביל מישהו אחר, אתם מעמידים את עצמכם בסיכון, ויש סיכוי לא רע שתתפסו, ואז אתם כבר חלק מהעבירה, למרות שאתם לא עבריינים, אתם לא לוקחים כספים של זנות, אתם לא מתעסקים באימורים, אבל עדיין ברגע שאתם קשרתם את עצמכם בכל המעגל הזה, אתם מסבכים את עצמכם. הדבר הראשון שצריך לעשות בעסקאות טיפה יותר גדולות מ-50 או 100 שקל, וכל גוף מגדיר את הרף בעצמו, יש רף בחוק, אבל הוא לא רף מוחלט, כלומר אפשר להיות יותר חמורים מהחוק ולעשות את הדברים, זה לשאול את הלקוח מה מקור הכספים שלו. בא מישהו עם מזוודה לצ'יינג' ואומר, יש לי במזוודה הזאת 200,000 דולר במזומן ואני רוצה להמיר אותם לשקלים, הצ'יינג' צריך לשאול אותו שאלה, אחי תגיד, מאיפה הכסף הזה? מה עשית בשביל להרוויח? למה יש לך 200,000 דולר במזומן? אם הוא נותן תשובות טובות, לדוגמה, הלכתי לקזינו, פדיתי שם והם נתנו לי בשטרות, והוא מראה את איך שהוא קנה את הז'טונים, הוא מראה איך הוא ניצח בקזינו, והוא מראה איך הוא פדה את אותם ז'טונים במזומן, יכול להיות שהעסקה הזאת תעבור. אבל אם הוא אומר, אבא שלי מת, מצאתי את זה אצלו בארון, מאיפה לאבא שלך היה את הכסף הזה? למה יש לו? איך זה? וכדומה. אז השאלה הראשונה, כשאתם באים עם כמות משמעותית של כסף, ובכל אתר זה יהיה בסכום אחר, ובכל מקום זה יהיה בסכום אחר, זה להיות מוכנים לכך שיהיה לכם שאלון מקור הכספים, ושתדעו, אם זה 2,000 שקל ויש לכם אותם כי אתם חוסכים מהמשכורת, זה בסדר, זה הגיוני, חסכתי מהמשכורת שלי. אם זה 200,000 שקל, וזה שם כי פתחתם קרן השתלמות, אז זה גם הגיוני, אם יש לכם ניירת לקרן השתלמות, אבל אם אין לכם ניירת, אם זה סתם, אז אתם בבעיה, ואתם תדליקו נורה אדומה. הדבר השני שצריך לעשות זה הכרת הלקוח, הרבה יותר משמעותי מרק העלית את תעודת הזהות שלך. בחלק מהמקרים תצטרכו לעשות זיהוי פנים על פנים, בחלק מהמקרים תצטרכו להעביר עוד ניירת חוץ מרישיון הנהיגה שלכם. אם זה כסף שקיבלתם תשלום, אתם תצטרכו להראות חשבוניות. עכשיו, כל המידע הזה שמועבר, אתם אומרים, אבל אני מרגיש שהתפשטתי פה בשביל העסקה. ואני אומר, נכון, אתם תצטרכו להתפשט בשביל חלק מהעסקאות, אם אתם רוצים לקנות ביטקוין בסכומים גדולים. זה לא מערב פרוע פה, ואנחנו פה בשביל לעזור לאנשים לעבוד לפי החוק, והחוק מחייב את זה, לחוק יש רציונל, והרציונל הוא למנוע משחקנים רעים, מארגוני טרור, מגורמי פשיעה, להיכנס לעולם שלנו. ואם אנחנו רוצים שעולם הביטקוין, שהוא מאוד נקי בישראל ביחסית לשאר העולם, ימשיך להישאר ככה נקי, אנחנו נתמוך בפרוצדורות האלה. הדבר הבא זה שלא כל דיווח אומר תיק במשטרה. מה זאת אומרת? גם כשאתם מבצעים עסקה שיחסית חריגה, אותו מקום שהמרתם אצלו, לא מדווח למשטרה. הוא מדבר עם רשות שנקראת הרשות לאיסור הלבנת הון. הוא מדווח לה על עסקאות חריגות. עסקה חריגה יכולה להיות לצורך העניין, סתם עסקה עם סכום מזומן גדול מדי, או מישהו שעושה עסקאות חוזרות יום אחרי יום באותם סכומים, או מישהו שבא אליהם ושואל, תגידו, מאיזה סכום אתם מדווחים על עסקאות לרשות לאיסור הלבנת הון? ושואל על הנהלי איסור הלבנת הון, אז גם חייבים דווח עליו. יש מקרים בצו שחייבים דווח בהם, ובנוסף למקרים האלה, לכל אחד מהאקסצ'יינג'ים יש הנחיות שלו, שהצוות המשפטי שלו כתב, וכשאנחנו שם, לא מדווחים למשטרה, מדווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, שזה גוף מודיעיני, זה לא גוף חקירה פלילי. זה לא גוף שמעביר גם את המידע עליכם למשטרה, זה גוף שאוסף מודיעין מהרבה מאוד מקומות, והמטרה שלו זה שיהיה לו מודיעין על גורמי פשיעה, ושיהיה לו הצלבה של מידע על אותם גורמי פשיעה. לדוגמה, הוא מקבל מידע מהטאבו, ומידע מרשות המיסים על עסקאות נדלן, למה הוא מקבל את המידע הזה? כי אם יש עסקת נדלן ששילמו עליה מחיר לא הגיוני, הוא הולך ובודק, אם יכול להיות שקצת מזומן עבר בצד, וככה הלבינו את המחיר, את הקנייה הזאת, כלומר, רשמו מחיר לגיטימי של 1,000,000 שקל, והוסיפו עוד 1,000,000 שקל במזומן, כדי להלבין רווחי הימורים. אז לא כל דיווח אומר שתקבלו תיק במשטרה. זה גם אומר שהרבה פעמים, אתם תחשבו פעמיים לפני שאתם עושים עסקאות שנראות חשודות, וזה חשוב. אתם לא תלכו יום אחרי יום ותפקידו 1,000 שקל בכספומט של הביטקוין, כי אם אתם תעשו את זה פעם, פעמיים, 3, 5, יכול להיות שתדווחו עליכם. אם לעומת זאת אתם תלכו ותקנו פעם אחת ב-5,000 שקל, לא קרה כלום. ביטקוין הוא לא אנונימי, כמו שסיפרו לכם. גם בגלל מה שאמרתי עכשיו, שבאקסצ'יינג'ים יש רישומים, ואני אומר, האקסצ'יינג'ים בישראל עושים עבודה מצוינת, ועוזרים למשטרה לפענח פשעים שפוגעים בקהילה שלנו. כשיש מישהו שעוקץ את הקהילה, ויש תלונה במשטרה, החבר'ה של האקסצ'יינג'ים עוזרים לנו כקהילה לתפוס את הנוכלים ואת הגנבים. כשיש עבריינים שינסו להשתמש בביטקוין, האקסצ'יינג'ים שלנו יעזרו לנו לעצור את זה. בנוסף לכל זה, גם עסקאות על הבלוקצ'יין הן לא ממש אנונימיות. יש לכם כתובת לארנק שלכם, וכל מי שיודע את כתובת הארנק שלכם יכול להכניס אותה לאתר שנקרא בלוק אקספלורר, ולראות את כל העסקאות שעשיתם בכתובת הזאת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם יש לכם את כתובת הביטקוין שלי, אתם יכולים לראות מה שילמו לי. ואם אתם יודעים להצליב לכתובות של מי ששילם לי מידע, אתם יכולים להבין הרבה יותר טוב מי אני. אבל כשאני אומר אתם, זה לא רק אתם, זה גם רשויות אכיפת החוק וסטארט-אפים, כמו אליפטיק, כמו צ'יינליסיס, שמה שהם יודעים לעשות, זה לעזור לאקסצ'יינג'ים על סמך המידע הזה, לעצור מקרים של הלבנת הון ושל מימון טרור. הם יודעים לזהות, לדוגמה, האם הביטקוינים שמופקדים באותו אקסצ'יינג', המקור שלהם הוא מאתר הימורים, או משוק אפל באינטרנט שמכרו בו נשק וסמים. ואז אם אנשים כאלה יגיעו לאקסצ'יינג' עם ביטקוין, האקסצ'יינג' יודע להגיד להם, חברים, הכסף שאתם מביאים לפה הוא מלוכלך, וכיוון שהוא מלוכלך, אנחנו לא נקבל אותו אפילו. אנחנו נדווח, אנחנו נעשה את כל מה שצריך. אז קחו בחשבון שעסקאות ביטקוין שאתם עושים הן לא אנונימיות, ואם אתם קונים כסף ממישהו שהוא מפוקפק, זה לא מלבין את זה. אתם תגיעו לאקסצ'יינג' והאקסצ'יינג' יגיד לכם, חבר'ה, אתם קניתם את הביטקוין הזה שלכם ממישהו שמחר לכם אותו אחרי שהוא קיבל כספים לסמים. אנחנו לא נהיה חלק מהעסקה. וזה אומר שאתם לא תוכלו למכור אותו. ואם אתם לא תוכלו למכור אותו, אין לכם מה לעשות עם הביטקוין הזה. אז יש לנו 10 דקות לשאלות בדיוק, שאלה מורכבת משמונה מילים, עם סימן שאלה בסוף, בלי המילים לדעתי, אני חושב, או אני רוצה להגיד. אז תספרו את המילים קודם כל, ורק אז תפתחו את הפה. יש שאלות?
כמה טרנזקציות אחורה של משהו לא חוקי מבטל לי את הביטקוין בעצם, כאילו הופך אותו לא חוקי?
בפועל?
כן.
אם האקסצ'יינג' יכול להכריז על הפרשולד שהוא שם, הוא יכול להגיד, אני בודק אחורה את כל העסקאות, אחורה לגמרי. מי מחר לך 10 דורות אחורה, 20 דורות אחורה, 30 דורות אחורה. עכשיו, הכל תלוי בהגדרות שלו. יש אתרים שנקראים מיקסרים או בלנדרים, שאנשים מכניסים ביטקוין ומערבבים אותו עם הרבה ביטקוינים אחרים ומוציאים את הביטקוין. אז בעצם זה שאתה עובר דרך הבלנדר הזה, כבר מדליק לך נורה אדומה. ולכן, אם אתה הולך ואתה קונה באקסצ'יינג', אתה קונה ביטקוינים שכבר עברו תהליך של זיהוי והכרת לקוח, וכבר בדקו שהם נקיים מספיק. אם אתה הולך וקונה משהו ברחוב ואין לך את הכלים לברר, קח בחשבון שיכול להיות שלא תוכל למכור את הביטקוין שלך אחר כך.
אוקיי, זה לא נראה שאלה
שאלה. השאלה הייתה כמה דורות, ואמרתי לפי הפרשולד שהאקסצ'יינג' מחליט, יכול להיות שיש אקסצ'יינג' שהחליט 5 דורות, ויכול להיות שיש אקסצ'יינג' שהחליט 5,000 דורות.
רגע, זה ברמת אקסצ'יינג', לא ברמת משהו מדיני?
כל אקסצ'יינג' קובע מדיניות איסור הלבנת הון לפי החוק במדינה שהוא נמצא. בחוק לא כתוב, אתה צריך לעשות את הבדיקה 2 דורות, 3 דורות או 5 דורות אחורה. אבל כתוב שאתה צריך לעשות בדיקות ברמות מסוימות, במקרים מסוימים. גם לא כתוב באיזה טכנולוגיה להשתמש.
אוקיי, יש מקום שבו זה כתוב אולי יותר בפירוט, מה שאמרת עכשיו, כי זה חשוב.
זה כתוב מאוד בפירוט במדיניות איסור הלבנת הון של האקסצ'יינג' שאתה לא יכול לראות. למה אתה לא יכול לראות? כדי לא לדעת איך לעקוף אותה.
כן, אבל הלכה למעשה בעצם, עכשיו מישהו מכר לי ביטקוין, יכול להיות שאני אחרי זה לא אוכל למכור אותו בהמשך, זו בעיה.
נכון. אז בשביל זה, אם אתה קונה from a reputable seller, או אם אתה יודע שהביטקוין שאתה קונה הוא דור ראשון, כלומר קנית אותו מהקורא, הכל יהיה בסדר. בהנחה שאותו קורא לא ממומן מגורמי פשיעה בחוץ. אוקיי? היה שם בחור שרצה לשאול גם כן?
למה כשאקשיינג' ייקח כסף, אם הוא מחליט לדווח?
למה שהוא ייקח כסף ולדווח? כי לא כל עסקה היא לא חוקית. יכול להיות עסקה שהיא חשודה, אבל היא לא מגיעה לרמה של פלילי. אתה, אין לך ודאות שהכסף הזה הגיע מסחר בבני אדם. אבל יש חשד שאותו גורם שבא אליך עם העסקה, הוא קרוב 2 או 3 צעדים לבן אדם שעשה סחר בבני אדם. כמה הוא קרוב? לא יודע, יכול להיות. לצורך העניין יש לנו קיוסק פה באלנבי, ויש בית זונות, 2 בתים ממנו, הסרסור סיים את המשמרת שלו, יורד וקונה חפיסת סיגריות באותו קיוסק. האם הכסף הזה הוא על בנת הון או לא? זאת שאלה טובה. אין לה תשובה מוחלטת. וגם האקסצ'יינג' יכול אחרי זה לקבל את אותם 10 שקלים, אם כל העסקאות האלה היו בביטקוין. ואז השאלה היא, כמה מתוך העסקה, איך העסקה? אתה מדווח, והרשות המודיעינית עושה את העבודה שלה.
למה צריך, סלש כדאי, לסחור בבורסה ישראלית?
אני לא אמרתי שצריך או כדאי לסחור בבורסה ישראלית. אמרתי שאתה צריך להרגיש שהמקום שאתה קונה בו הוא רפיוטבל. יש מקומות בחול שהם מאוד מכובדים, יש מקומות בארץ שהם פחות מכובדים ויותר מכובדים. האתרים בארץ הם חלק מהקהילה שלנו, וזאת אחת הסיבות הכי חשובות, גם אתר קוין מאמה שמאפשר לרכוש בכרטיס אשראי, זה אנשים שהם פעילים בקהילה. אז באקסצ'יינג'ים הישראלים, קודם כל אתה סוחר בשקל ולא בדולר, אז קודם כל תחשוב שאם אתה רוצה לסחור בחול, אתה מאבד אוטומטית את העמלת המרה של שקל לדולר. 2, חלק מהאתרים בחול בנויים ל-Know Your Customer חולי, משהו שלא עובד טוב כל כך בארץ. לדוגמה, בחול, המוסד שנקרא זהות ותעודת זהות, הוא הרבה פחות מובהק מאשר בארץ, ולכן אתה צריך proof of residency, והם מבקשים ממך, לדוגמה, 2 חשבונות, utility bills, חשבון חשמל וארנונה. עכשיו, חלק מהאנשים פה הם סטודנטים, והארנונה בטוח לא רשומה על שמם, כי הבעל בית צריך את התו חניה לתל אביב, וחשבון חשמל כנראה, אם אתה בדירה עם שותפים, יכול להיות עליך שם מישהו אחר, אז אין לך utility bills אפילו להראות בחול, ואתה צריך בשביל להראות אותם, אתה צריך ללכת לעורך דין, לתרגם, לחתימה של נוטריון, ולשלוח את זה, ואז כל הסיפור הזה נהיה הרבה יותר יקר, בשביל לחסוך טיפה בעמלות. מצד שני, אם אתה הולך לעשות עסקם עכשיו ב-2-3 מיליון דולר, ואחד האקסצ'יינג'ים בארצות הברית או באירופה נותן לך שער יותר טוב, ברור שכדאי לך ללכת לשם.
זאת אומרת, אני יכול, יש את האופציה, כאילו, מבחינה חוקית או זה, לעשות את זה.
כן, אבל יכול להיות שיעשו לך בעיות בלהכניס את הכסף לישראל.
אז למה בבורסה בארץ כן ו...
לא, אני גם לא יודע, יש מקרים שמבורסות בארץ גם עושים בעיות להכניס כספים. אם לצורך העניין, סתם ככה מופיעים 2 מיליון שקלים בחשבון הבנק שלך, השאלה הראשונה של הבנק תהיה, אדוני, מאיפה קיבלת את הכסף? אתה תגיד, מכרתי ביטקוין. נגיד, אוקיי, באיזה כסף קנית את הביטקוין שלך? תראה לי מתי קנית, תראה לי איך קנית, כי הבנק צריך לעשות את הבירורים שלו גם כן. ואם אין לך סיבות טובות, אז יכול להיות שאתה מלבין הון.
למה אני צריך להסביר את הכסף של סבתא שלי שנפטרה?
כי אם לסבתא שלך היה 200,000 דולר במזומן בבית, צריך סיבה טובה מאוד שיהיה לה 200,000 דולר במזומן בבית, ולא כי לסבתא שלי היה 200,000 דולר במזומן בבית, כי לבן אדם נורמטיבי שומר חוק, שמפחד שיפרצו לו הביתה יותר מאשר שהוא מפחד שיפרצו לבנק שלו ויקחו לו משם את הכסף, אין שום סיבה בחיים להחזיק 200,000 דולר במזומן בבית. ואם יש לך סיבה טובה, להחזיק 200,000 דולר במזומן בבית, כשהם חוקיים לגמרי, ולא לשמור אותם בבנק, אני אשמח לשמוע אותם.
זה לא אני, זה סבתא שלי.
אני שואל.
לא, אני עבדה בזנות.
כי נניח אנשים שאלו אותי, למה כדאי להשתמש במונרו, שמונרו הוא מטבע מאוד אנונימי. ואמרתי, תקשיבו, יש סיבות לגיטימיות לגמרי להשתמש במונרו, והראשון הוא אם אתה עסק, שלא רוצה שהמתחרים שלו ידעו, כמה כסף הוא מקבל, אם יש לך קיוסק, ואתה לא רוצה שהמתחרה שלך ידע את המחזור שלך, ואתה משתמש בביטקוין, אתה בבעיה, אבל אם אתה מקבל את זה במונרו, המתחרים שלך לא יודעים, זאת סיבה מצוינת למה להשתמש במונרו. יש המון סיבות לא טובות להשתמש במונרו, והרבה גופים לא לגיטימיים שרוצים להשתמש במטבעות כאלה, אבל ביטקוין אינהרנטית הוא לא מטבע אנונימי, וכל הפעילויות האלה, נועדו כדי לייצר אמון במערכת, וגם אז, אם מצאת 200 אלף דולר, אני לא רואה שום סיבה להמיר אותם לביטקוין, ולעבור את כל כאב הראש הזה, תחשוב לבד איך זה הגיע, ולמה זה הגיע, ותתייעץ עם בעלי מקצוע. עוד שאלות?
על הקטע של האישורים, קטע שהוא קצת...
אוקיי. בלוקצ'יין, שרשרת של בלוקים. כל בלוק בביטקוין מכיל את רשימת העסקאות ששילמו מספיק עמלה כדי להיכנס לאותו בלוק. בהתחלה יש לו את החתימה, את החתימה של הבלוק לפניו, כלומר איזשהו מודל מתמטי שעושה איזשהו סכום, מני יכול להסביר חתימות יותר טוב ממני, וככה אנחנו יודעים שכל בלוק בא אחרי. יכול להיות מצב שיש ספליט, כלומר שיש שני בלוקים שמאשרים עסקאות שונות, אבל נחתמים באותו זמן, ויוצרים שתי שרשראות נפרדות. עכשיו, בדרך כלל, במצב כזה, השרשרת הארוכה יותר תהיה השרשרת הקובעת, וימשיכו ממנה, ולא מהשרשרת האחרת, וזה אומר שהעסקאות שהיו בצד, מבוטלות. ואז אם העסקה שלך הייתה אחת מהעסקאות בצד הזה, היא תבוטל, ולא תקבל את הכסף. ולכן אתה צריך לחכות למספיק אישורים, כדי שיהיה לך ברור שהשרשרת שאתה נמצא בה, היא השרשרת הנכונה ושלא טעית בדרך.
אישור שווה שווה בלוק, זאת אומרת שתי אישורים זה כאילו...
שני בלוקים, כן.
אישור
הוא בלוק, אם עברו שלושה אישורים, אני לא חושב שעד היום היה מקרה שבלוק שעבר שלושה אישורים, היה לו פורק, מני? קיבלת שלושה אישורים, תרגיש מספיק בטוח, אבל...
עברו שלושה בלוקים מאז הבלוק של הטרנזקציה, אני...
בלוק הוא 10 דקות, כלומר, סיימת את העסקה, חיכית לפחות חצי שעה. עכשיו, כשהרשת הייתה עמוסה, לדוגמה בדצמבר, אבל זה לא רק, כשהרשת עמוסה, לאשר עסקה יכול לקחת לפעמים יום או יומיים, כי יש הרבה מאוד עסקאות. רואים את זה לפי גודל הממפול, כמות העסקאות שנמצאות בזיכרון ועוד לא אושרו, והכלל הוא שהעסקאות עם העמלה הכי גבוהה תמיד מאושרות. ובמצב כזה, כשיש הרבה מאוד אנשים בתור, אנשים מוכנים לשלם לפעמים 20-30 דולר על עסקה כדי לאשר אותה, מה שהופך את כל העסקאות הקטנות שאנחנו מאוד אוהבים ללא ריאליות. וכדי לטפל בזה, יצאו דברים כמו סגוויט וכמו לייטנינג, ואולי בהמשך יהיו הרחבות לזה, אבל בשלב הראשון אתה צריך לזכור, בארנק הפשוט שלך, אישור אחד זה טוב, שני אישורים זה מצוין, שלושה אישורים אומר שאתה יכול להיות רגוע. האם זה מדהים? לא. כי ראינו עוקצים שבהם מישהו בא למכור ביטקוין למישהו אחר, והוא שיקר לו והוא מכר לו ביג קאש, שזה מטבע שהוא לא ביטקוין, הוא אמר לו תתקין את הארנק מביטקוין, btc.com, ביטקוין.com, שזה ארנק ביג קאש של המטבע המזויף, הוא התקין את הארנק של המטבע המזויף, והוא מכר לו ביקאש לפי התעריף של ביטקוין. ביקאש אחד עולה, לא יודע, לא אכפת לי כמה הוא עולה, מבחינתי הוא שווה אפס, וביטקוין נכון להיום עולה 6,800 דולר, 6,700 דולר, והארנק מראה שיש לך ביקאש או ביטקוין קאש, ואתה אומר, אוקיי, אז יש לי את המטבע, אבל קיבלת מטבעות שהם לא נכונים, מטבעות מזויפים. אותו דבר אפשר לעשות לך עוקצים בסכומים אחרים, אז לכן חשוב שתוודא שהארנק הוא ארנק שאתה התקנת מראש, לפני, מכובד, ידוע, ולא ארנק שהבן אדם שאתה עומד מולו אמר לך תתקין. תודה רבה, יש לנו פיני סקוור פה בחוץ, תוכלו להחליף רעיונות, לדבר אחד עם השני, להציע דברים מעניינים. תודה רבה על הסבלנות שלכם, אני הונתן קלינגר, אם יש שאלות למייל שלי, לא בשום ערוץ תקשורת אחרת, תודה רבה.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.